רוצים שכל העולם... עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? הצטרפו אליי למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות. קבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אשמח שתשתפו את התוכנית כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום איתי באולפן, תופים, רוני רמז, מה שלומך רוני?
בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור, איזה כיף לארח אותך.
אני מאוד מתרגשת להיות פה.
אנחנו מאוד מתרגשים שאת פה. רוני, למי שלא מכיר אותה, יוצרת תוכן, מרצה, סטייליסטית, אקטיביסטית, בדימוי גוף, בעלת המותג, לעוף על הגוף. ואם אתם חושבים שאנחנו נדבר היום על סטיילינג, אתם לא יכולים להיות יותר טועים. אנחנו נדבר היום על השלטים המזעזעים שנתלו בירושלים ובתל אביב, לאהוב את עצמך בכל מחיר עם סימן שאלה. השמנה הזאת בריאה, סימן שאלה. זאת בחירה. אנחנו נדבר על זה היום. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם, כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. אז לפני שנתחיל, רוני בחרה לנו שיר. איזה שיר אנחנו מתחילות? את חופשייה של שרית חדד, שתכניס אותנו ככה לאווירה.
לאנרגיות.
כן.
No! רוצה להסתדק, ואם יש לי על מה להתתאר, זה רק על זה שלא עשיתי את זה מוקדם יותר.
שיר מקסים בחרת לנו.
כן, אני אוהבת אותו.
ואת רצית שאנחנו ככה נסתכל על המילים.
כן. הפזמון בעיקר. כאילו, כשאני צריכה, אין לי שירים, שירי אהבה עצמית בתיק, כאילו. יש שירים שהם מוגדרים כשירי אהבה והעצמה, אבל אין לי כזה את השירים שמאפיינים את התוכן שלי. ויש משהו בחופשייה שהוא... כאילו, עוטף את זה כמו שאני אוהבת. שזה כזה, אני חופשייה כי אני לא תלויה. לא תלויה במה שאומרים עליי, ולא תלויה במה שעשיתי, ולא תלויה באיפה אני, בכסף או במקום, או במעמד, או בנראות. אז...
ולא תלויה במידות שלי, ולא תלויה בתבניות. אנחנו קוראים לזה תבניות בעצם. כי כשבן אדם לוקח על עצמו תבניות, מה זה לוקח? מזדהה עם איזושהי תבנית, אז הוא נהיה בגודל של התבנית.
כן, לא יוצא משם.
כן, אז אנחנו נדבר על זה היום. אבל לפני זה, בואי ספרי לנו קצת מה את עושה ואיך הגעת לזה.
מה אני עושה? ברמת המקצוע, אני למדתי סטיילינג, אבל אני לא מתעסקת בזה היום. הגישה של, החיבור שלי לסטיילינג היה מתוך אהבה מאוד גדולה לבגדים כל חיי, ומתוך הקושי למצוא כאלה. אני יכולה להגיד שהייתי ילדה שמנמנה, אבל כשתסתכלי על תמונות, אנחנו נבין כולנו ביחד שזה היה לא ממש נכון, אבל חייתי בתודעה כזאת. והרגשתי שאין לי יכולת למצוא בגדים, אז הייתי מאוד מתחשטת את עצמי. ואז חשבתי שאני אלמד עיצוב אופנה כדי להציל את העולם מבחינה הזאת, אבל יחס, לא אהבתי את זה. לא כיף לי מה לתפור. זה לא בשבילי. ואז הלכתי ללמוד סטיילינג, וכשלמדתי סטיילינג הבנתי שזה לא איפה שהתשוקה שלי. ואז התחלתי לדבר ברשת. זה התחיל בטעות. כשדיברתי על איזו חוויה לא טובה שהייתה לי בתא מדידה, אפילו זוכרת בדיוק מה היה שם, אבל משם זה התחיל, דעתי, מעוקבים שכזה מהבית ספר, אני מכירה אותם מהתיכון וכאלה, והיה לזה הד, ועם הזמן המשכתי לדבר על זה עוד ולכתוב על זה, והבנתי שנושא של דימוי גוף הוא דבר מאוד נוכח בחיים של הרבה אנשים, לא משנה אגב איך הם נראים, ובקורונה הבנתי לאט לאט שזה הייעוד, שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני רוצה להיות בחורה שמדברת על דימוי גוף חיובי, קראתי לזה אז בלי להתפשט. אין לי בעיה עם מי שמראה את הגוף שלה בלבשת תחתונה, גם אני עשיתי את זה לפעמים. אבל אני נורא רציתי להראות איך בעזרת בגדים אפשר לחזק את הדימוי גוף שלנו. והתגלגלתי. היום אני ברשת ואני מעבירה הרצאות גם פרונטליות מגילאים צעירים עד גילאים מבוגרים.
שזה מדהים, כי דווקא בקורונה שמעתי שהמחלקות של, של האנורקסים, של טיפול באנורקסיה, והפרעות אכילה בבתי חולים היו מפוצצות, לא היה אפשר להתקרב עליהם. ולמה זה? כי המון המון בני נוער ראו את עצמם בזום. הרי היינו המון בזום. ראו את עצמם בזום ולא אהבו את מה שהם ראו, ואז הם התחילו להקנית אחד את השני, את נראית ככה, את נראית ככה, והתחילו לעשות אתגרים מזעזעים.
כן, הרשתות נסקו בתקופת הקורונה.
כן, כי לא היה מה לעשות. ויש מי שמנצלים את זה לרע?
נכון.
אז אולי באמת, לא תכננתי להגיע לנושא הזה כל כך מהר, אבל...
שנדבר על אנשים מנצלים לרע?
כן.
בכיף.
אבל אולי נתחיל את זה כנקודת תחתית, ונתקדם משם. אז לאחרונה, למי שלא ראה או שמע, יש שלטים בכל מיני מקומות.
מאוד מרכזיים.
כן, מאוד מרכזיים. השאלה, האם לאהוב את עצמך בכל מחיר? עם סימן שאלה, האם להיות שמן זאת בחירה? וזה משהו שמאוד מכעיס, נכון?
כן, אני... אני כרגע במאבק להוריד את זה, למרות שאני מבינה שחוקית ומשפטית יהיה לי כנראה קשה. אני לא היחידה, אגב, יש הרבה אנשים שמנסים גם. כשהרבה מאוד אנשים לא מבינים מה הבעיה. מישהו משתמש במיטב כספו, נשים את הפנים שלו, יש סימן שאלה בסוף האם להיות שמן זה בחירה, למה זה מכעיס? וזה מבחינתי התמצית של ניצול לרעה. השלט הזה עושה עכשיו הרבה בז, אבל הוא ישכח, ויכול מאוד להיות שהרבה שמאזינים לנו לא יודעים אפילו במה מדובר, ואני שמחה. עדיף שלא. אבל כל מי שגר בירושלים ובתל אביב ובאזור, כנראה ראה את אחד השלטים האלה, כי הם באמת בצירים מאוד מרכזיים. וגם אם זה כתוב כשאלה, וגם אם זה תמים, so called, וגם אם לטענת יוצר הדבר, זה נועד כדי להעלות שיח, חוסר האחריות המשווע שעומד מאחורי זה, הוא מעל הכל. כי המילה שמן היא מילה אמוציונלית, כמה שאני אנסה להפות את זה ששמן זה לא כללה. המילה שמן זה בחירה, שמן זה לא בריא, כלומר, הכאב שיש מאחורי המילה שמן, גם נוגע באנשים שהם לא שמנים אובייקטיבית. נוגע גם בילדים בני 12 ו-13 ו-15, ונשים אחרי לידה, ונשים בגיל המעבר, ובנות שהן פשוט סוגרות 10-4 בצבא ואוכלות יותר בשקב ואין להן ברירה, זה פוגש מספיק אנשים. מחזור, אני ביום כזה שאני קצת יותר מלאה, אז אני שמנה.
הריון?
הריון לכשעצמו ואחריו, והצורך לחזור לעצמך מאוד מהר, ואם את לא חוזרת לעצמך, אז את שמנה, ולא רק שאת שמנה, את גם קוראת לעצמך בשמות מאוד מאוד רעים בראש, כמו שמות של חיות בר לא אסתטיות במיוחד. וזה ניצול, כי השתמש במילה הזאת במרחב הציבורי, במרכאות במטרה כביכול, במטרה לפתח שיח, זה ניצול. וזה גם ניצול לקחת דוגמניות שנויות במחלוקת מבחינת הגודל שלהם, ואני לא מבקרת נשים רזות מדי, כמו שאני לא מבקרת נשים לא רזות בכלל. אבל מותג יודע כשהוא מחזיק מישהי שלא נראית כמו 99.9% מהרוכשות שלו. ולקחת רק נשים בנראות אחת, זה במודע. ולפחד להחזיק מידות גדולות בחנויות, זה במודע. ולמכור כדורי הרזיה או כדורים שאמורים לדכא תיאבון, זה במודע. והמניפולציות שנעשות, נעשות, בשביל לגרום לאנשים לעשות ניתוחים פלסטיים. או פעם אחת עשיתי סרטון על מישהי שיש לה שירות לטשטש סימני מתיחה. אפשר להגיד שיש לך את השירות הזה, ואפשר להגיד, נכון גם את לא הולכת לים בגלל הסימני מתיחה שלך? זה הבדל מאוד גדול, להציף את זה במקום הכי כואב, להראות מישהי שהולכת עם מעיל לים בצורה מאוד גרוטסקית וקיצונית, כדי להבהיר ש... אבל היי, אני יכולה להוריד לך את הסימני מתיחה. במקום להגיד, יו, חיים שלי, יש לך סימני מתיחה? לכולנו יש. אוקיי? בשלב כזה או אחר בחיים, לכולנו יש. הם לא כואבים פיזית, אז לא להגיד כואב, כי הכוונה שלך זה כואב בלב, וגם זה עניין של פרשנות. ואם בא לך, אני פה. אבל לא כזה, כי את לא יכולה ללכת לים, כי יש לך סימני מתיחה. זה ניצול. זה ניצול של הכאב שלנו, זה מה שזה.
וזה מה שהם מלמדים בשיווק. תיקח נכון. לכאב הכי גדול, תלחץ עליו יותר ויותר, וככה יהיה לך מספיק אנשים שירצו לקנות ממך.
נכון, שיווק מתוך נקודת כאב זה לא המצאה חדשה.
נכון, אבל הבעיה היא שזה בשלטי חולצות, והבעיה היא שאת לא יודעת איזה טריגר בעצם התעורר אצל מי. היום הטריגרים האלה מתחילים בגיל מאוד מאוד צעיר.
מאוד.
שהבנות קוראות אחת לשנייה שמנה, למרות שהן בכלל לא שמנות, אבל הן קוראות לעצמם, הן קוראות אחת לשנייה שמנה כמילת גנאי. זה מתחיל שם. ואז זה מוביל לאנורקסיה, וזה מוביל לחוסר אהבה עצמית, כי אין את הבשלות, ואין את, את הביטחון העצמי כדי לעמוד מול זה. וכשזה פוגש אוכלוסייה כל כך גדולה, אז זה שם אותנו במצב לא טוב. אנחנו נמצאים פה במצב שאנחנו צריך איזושהי אחריות חברתית כדי לעצור את זה.
אנשים לא מבינים את האינטרס בלעצור את זה. כי אנחנו, אני אקרא לדור שלי, בסדר? הדור שלי, אני נולדתי ב-94, אז זה כאילו למען הפרופורציה מהו הדור שלי. אנחנו גדלנו על ערוץ E, הוליווד, שפנפנות של פלייבוי שגרסה החדשה שלהם, גם מהגרסה כזאת ב-80s, כן? ב-80s נגיד, גברים חשבו שככה אני אמורה לראות אישה, גברים צעירים. אפילו היה לי שיחה עם אבא שלי. הוא אמר, מה את חושבת שבתור נערים חשבנו שאישה אמורה לראות אחרת מהשלטים ששמים במוסכים? באמת שהאמנו שככה אמורה לראות אישה, איך נרצה משהו אחר בכלל? איך נרצה לראות משהו אחר כשנסיכות דיסני כולם עם מותן צרה, אף קטן ושיער מאוד עבה ומאוד ארוך? אנחנו רוצים להיות מה שאנחנו רואים. וגם ההורים שלנו, וגם הסבים והסבתות שלנו. אז אין מי שיעצור את הלופ. אלא אם כן, הוא הבין. הוא הבין שהלופ הזה לא שווה את זה. והרבה מאוד עוקבות שלי מסבירות לי שהן מפחדות שהילד שלהם, הילדה שלהם, יחוו את מה שהם חוו. הערות מההורים ומסבא וסבתא ומהמורה ומהמאמנת ומהנהג אוטובוס. בגלל איך שהם נראים, בגלל שזה פופולרי, בגלל שזה מקובל. להגיד הערות על גוף של בן אדם אחר, איזה מטורף זה.
ולמה את אוכלת? ולמה את אוכלת את זה? ולמה את אוכלת את זה? זה נמצא בכל מקום.
והשוואה. איזה יפה תהיי אם תרדי במשקל, איזה יפה תהיי אם תורידי שיער מהפנים נגיד, איזה יפה, כאילו בוא נצא ממשקל, כן? איזה יפה תהיי אם תעשי החלקה. איזה יפה תהיי אם רק קצת התאפרי. למה אנחנו לא מורגלים לעשות את ההפך? למה את קודם כל יפה? קודם כל את יפה. את יפה באשר מי שאת, את. מי שאת. ואחר כך, אם את רוצה לפנק את עצמך, תתאפרי. אני גם מתאפרת ומתלבשת, כן? אני לא סגפנית. אבל לא במחיר הטוב שלי. אני טובה גם עם קוקו מנקה וחצ'קונים. כי אני אדם טוב ואני אדם שמח ויש לי חיוך טוב, ואני אדם טוב, ואני טובה ויפה כמו שאני. למה זה כל כך מוזר לאנשים?
אז אנחנו מדברים פה בעצם על בן אדם שיש לו לגיטימציה כביכול, לגיטימציה חברתית, להתפרסם וכסף, כן? ולהתפרנס מצד אחד, מצד שני, פוגע באוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. ואני מחברת את זה טיפה לרוחניות, תכף אנחנו נלך עוד יותר עמוק לעניין הזה, שאנחנו קוראים לדבר הזה הרצון לקבל לעצמי. בן אדם מתחיל מהרצון לקבל לעצמי, הוא לא רוצה להשפיע. לטובה. יכול להיות שיש לו איזה השפעה לטובה, אבל מצד שני, כשיש לו רצון לקבל לעצמי, רצון של כסף, אז שם נמצא שורש הבעיה. זה שורש הרע. רצון לקבל לעצמי בקבלה, זה רצון של עצמי, זה הרשע. זה שורש כל הרע בעולם. ואנחנו מדברים עליו הרבה בביתים אחרים, אבל פה את רואה את זה באופן ברור. בן אדם, יש לו אינטרסים. את שואלת מה האינטרסים שלו, ותראה בכמה אתה פוגע בשביל האינטרסים שלך. אז בוא ננסה עכשיו להפוך את זה, כי הרבה מאזינים והרבה זה נגע בהם. זאת אומרת, עלו היום המון פוסטים. זאת אומרת, כל הרשת דיברה על זה.
בשעה טובה.
ואני שמחה שזה עלה למודעות, כי בעצם הקונטרה של הדבר הזה, של להשפיל אותנו, של שיווק בכאבים, הוא אהבה עצמית. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לפתח. אז בעצם אחד הדברים, כאשר מעלים לשיח, אז אנחנו יכולים לקחת אותו ולהפוך אותו לדבר טוב, נקרא התמרה. אנחנו מתמירים אותו לדבר טוב. ואנחנו רוצים להמיר את השיח כאן לשיח של אהבה עצמית. להתחיל ולהבין איך אנחנו עוצרים את זה, איך אנחנו בולמים את זה. והמקום הזה הוא בעצם להבין שאני זה לא הגוף שלי, נכון?
קשה לי להפריד, פעם עוקבת כתבה לי את זה, שאמרתי לה, תסתכלו על הגוף כמכונה. תראו איזה אדיר הגוף שלנו, תראו איזה דברים מדהימים הוא עושה. ואז היא אמרה לי, זה לא הוא, זה אני. אני עושה. אני הגוף שלי, אנחנו אישות אחת. אז זה לא שאנחנו לא הגוף שלנו, זה שאנחנו הרבה יותר רק הגוף שלנו. כי, את יודעת, אני יושבת מולך, ואני בחורה שהיא בהגדרה, הן רפואית והן, מה שתרצי, מוגדרת שמנה. ואני היום לא משתמשת בזה כמילת גנאי, אבל אני יודעת מה זה חברתית. ועדיין, הגוף שלי הוא, גם כשהוא גדול, וגם כשהוא נחשב לא בריא במרכאות, מבחינה הרפואית, וגם כשהוא נחשב גורם סיכוני, וכל מה שמישהו רוצה להגיד, אני כל כך הרבה יותר מעבר לזה. כי הגוף שלי זה לא רק המשקל שלו, הגוף שלי זה הגובה שלי והצבע עור שלי, אם אני רוצה ליהנות מזה, או שאני יכולה גם להתבאס על זה, כן? כלומר, אני לא חייבת להתבאס רק על המשקל, אני יכולה גם להתעסק בצלולית הקטן ביותר, והשערה שלא הורדתי. כלומר, לשני הכיוונים, יותר קל לנו להתעכב על דקויות כשזה נוגע לשנאה. והייתי רוצה שנתעכב על דקויות בנושא של אהבה. ואם קשה לנו לאהוב, אז בואו רק נראה איכות. בואו נראה איכות. את קמה בבוקר, קמת, וואו, כל הכבוד לגוף, שהוא הצליח מהשינה להקים אותך, ואת גם עומדת על הרגליים, ואת גם הולכת לשירותים ויוצא שם משהו, במובן מאליו, ואני יודעת שבדת זה דבר שגדלים עליו, על מודה אני וכו וכו. אבל הנה, אני בחורה חילונית לחלוטין, בלי שום קשר לדת, ופתאום אני אומרת, וואו, עצם העובדה שאני מדברת, ופשוט יוצא ממני קול, והיד שלי פשוט זזה, והעיניים שלי פשוט ממצמצות, ואני נושמת, איזה לא מובן מאליו זה.
ושאני רואה, פתאום בקורונה הבנו, לכולנו היה קורונה באיזשהו שלב, פתאום הבנו, כאילו, הנשימה, כמה היא חשובה, זה היה נורא מלחיץ, זה שאת לא יכולה לנשום פתאום.
אני כאילו אומרת, סביב השנתיים הנוראיות האלה, כל כך הרבה אנשים איבדו, ואני אפילו לא מדברת על איבדו אנשים, כאילו איבדו חיים באופן עקרוני, באמת הרבה מאוד חיילים שאיבדו גפיים, אוקיי? ורק מה, רק אז אתה מבין את הכוח שלך? רק אז אתה מבין כמה משמעותית הרגל? גם כשאנחנו חולים בשפעת, כן, או בצינון קל, אנחנו אומרים, יו, רק להרגיש בריא ואני...
נכון.
כאילו, למה רק שאין לנו אנחנו מעריכים את זה, אבל בנועל אנחנו מורגלים להתעסק בגוף שלנו רק על הנראות שלו וגם לא על הטוב שלו. יצא לי הרבה פעמים לשאול בנות בכל מיני גילאים, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעצמך? נראותית, שטחית, כן? מה הדבר שאת הכי לא אוהבת בעצמך? אני לא יכולה להגיד את זה באופן גורף, אבל כאילו, ברוב המקרים לא באופן חד משמעי, ברוב המקרים הדבר שבנות הכי אוהבות בעצמן הוא קטני. גם אני אגיד הגומות והגבות, אוקיי? כאילו זה כזה סימן בפנים שלי חמוד. וכשאני אגיד מה אני לא אוהבת, זה שטחי ענק. בטן, רגליים, גב, ידיים, זרועות. כאילו, אנחנו נסכים לאהוב משהו קטני חמוד עם התוקף, וגם ברוב הפעמים זה משהו שעומד באידיאל היופי. כי גומות זה נחשב דבר יפה. וגבות אבות זה נחשב דבר יפה. ואני נאחזת בזה, ברור, כבחורה בעולם הזה.
ויש חברות שבהן בעצם בחורות שהן יותר מלאות נחשבות פוריות יותר. בגלל שהן נחשבות פוריות יותר, זה אידיאל היופי. עד לפני 100 שנה זה בעצם היה אידיאל היופי.
אומרים שהתחלנו לפתח כחברה. שוב, אני לא מבינה בהפרעות אכילה, לא למדתי את זה, אני לא מתיימרת להבין כלום. אבל אומרים, בדברים שקראתי וראיתי, הם אומרים, שהתחלנו כחברה לפתח שנאה והפרעות אכילה, כשהיה לנו ממה להימנע. אם אתה במצב הישרדותי, אין לך כל כך פנאי לחשוב אם האוכל הזה משמין או מעובד או לא. יש לך אוכל, אתה אוכל אותו. ואנחנו חברה עשירה ונוחה וטוב לנו וכיף לנו, ואנחנו יכולים להתעסק בחרה הזה. והיום אנחנו יכולים להתעסק בקרם אשכרה לעין ימיני ולעין שמאל בנפרד, כן? גם האור מסביב, מתחת לעיניים שלי לא טוב מספיק עכשיו, אני צריכה לעשות שם משהו. עכשיו, אני לא מתנגדת לקרמים ולא לאיפור ולא לבגדים, אני לא מתנגדת. אני מתנגדת לאופן המחירה. כי אם היינו אוהבות את עצמנו, וזה משפט שאני אוהבת להדהד, אם היינו אוהבות את אור הפנים שלנו עבור משהו, מותר לרצות לשפר. אבל אם היינו יודעות לאהוב את האור שלנו, ולכבד אותו, ולהעריך אותו, כמה קרמים היו לנו בארון? שלושה? לבוקר, ללילה?
כן. אחד לרגליים, אותו אחד לרגליים, לפנים, לידיים.
נכון, בדיוק כמו אצל גברים. לא 13, לא 20, שלב טיפוח עם 20 שלבים. כאילו פעם אחת רציתי ללמוד להשתמש בקרמים, וקיבלתי 7 קרמים. אמרתי, מה? שאחד אחרי השני אני צריכה לעשות את זה כל יום?
וככל שאת מתבגרת, נותנים לך יותר קרמים.
כן, וגם anti-aging מגיל 30. I didn't age yet, כאילו, שנייה.
וזה לפי, זה ממש, את רואה את ההתפתחות של השנאה העצמית. את ממש רואה את המדרגות האלה. ואני רוצה להגיד לכם, כל הצופים, שאם הייתם אוהבות את עצמכם, לא הייתם רואות את זה. הייתם מתייחסות לזה בחיבה. אני עד היום שומעת אנשים שמדברים על השיער שלהם. לי נורא מפריע השיער הלבן. ואני שומעת נשים, אני ממש מקנה בהם, שאומרות, כל שערה לבנה זה תובנה שיש לי. כל שערה לבנה, אני הרווחתי אותה ביושר עם החיים האלה. וכאשר אנחנו לומדים להסתכל על עצמנו אחרת, מבחינה נפשית, מבחינה נפשית...
זה מרק מבפנים.
המראה משתנה לנו פתאום.
נכון, תראי, אני לא יכולה לשקר, גם מאוד חשוב לי להגיד את זה עכשיו בכל רם. אני לא מסתובבת פה באהבה עצמית 100 מ-100 כל היום. אני כמוכם חייתי בעולם הזה, אני חיה בו 31 שנה, עם רשתות חברתיות ועם ערוץ הילדים שאותם נשים יפות וגבוהות ורזות היו בו כשהייתי ילדה, ואותו ערוץ אי ואותם מפורסמים בהוליווד, כן? גם לי יש את הנפילות שלי, הכרחי שיהיה את הנפילות האלה, כי זה לא קו ישר. גם מערכות יחסים בין אנשים, בזוגיות, במשפחה, יחסי הורי, ילד, הם לא קו ישר, הם עליות ומורדות. וגם עם הגוף, אני לא כל היום מבסוטה. ויש פעמים שאני גם אני יושבת ובוכה כי אני לא מרוצה, כי רע לי, כי קשה לי, כי הייתי רוצה שמשהו ישתנה. אבל השאלה היא איך אנחנו קמים בהירידה. זאת השאלה מבחינתי. כאילו איך אנחנו יודעים כל פעם להרים את עצמנו מחדש.
ואיך בעצם? אז התחלנו לדבר בעצם על זה שיש לנו ערך של הגוף שלנו, נכון? להתחיל להעריך את התפקודים של הגוף.
את התפקוד.
להתחיל להסתכל על, על היופי שהוא מביא לנו, על היכולת שלנו להיות בריאים, לא רק כשמשהו קורה לידינו. והדבר השני, בעצם להסתכל על הערך העצמי.
כן, שאנחנו מעבר לנראות שלנו. אני חושבת שגם סביב הסערה של השלט חוצות, בכלל, ובכלל כל מיני דברים שאני עוברת בחיים עכשיו, השאלה מה אני רוצה להיות בעולם הזה. כאילו, יש משהו בתרבות היום, ואני באמת, אמרתי לך לפני, שאני לא בן אדם רוחני, אבל אני מבינה שאני כנראה כן מתעסקת ברוח, כן? אבל מה התפקיד שלי בעולם הזה? רק אגוצנטריות, רק להיות מרוכזת בעצמי, רק כסף, רק בית יותר גדול. אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה עוד כסף, אני רוצה עוד יחס, אני רוצה עוד לייקים, אני רוצה שעוד אנשים יכירו אותי. לא אמרתי שלא.
אבל באיזה צורה?
אבל מה אני משאירה אחרי בעולם הזה? רע או טוב? שובל של רע או שובל של טוב? אני עושה טוב אנשים, אני עושה אנשים לחייך, או שאני עושה אנשים לפקוד בחדר, בקרית. אני חברה שרוצים להיות בסביבתה, או מעדיפים להתרחק ממני ולא להזמין אותי, כי אני משרה איזושהי אווירה לא נעימה. האם אני רוצה להיות אדם טוב? האם אני רוצה לפזר טוב בעולם הזה? ואז אני מבינה בכמה דברים אני יכולה להשרות טוב. אני יכולה להשרות טוב באופן שבו אני מדברת. אז בי להיות משפיענית, כן? באופן שבו אני מדברת, באופן שבו אני מתקשרת לאחותי, ולי מאוד קשה לשמור על קשר טלפוני. אבל איזה מדהים זה עבורה ביום, פעם בחצי שנה שאני עושה את הטלפון הזה. זה עולם ומלואו, גם זה עולם ומלואו עבורי. ולעשות לחברה מסיבת יום הולדת בלי להתקטנן על, אבל היא לא עשתה לי. אני עושה כי אני אוהבת אותה. אני עושה לבת שלי אוכל לא כי איזושהי מטלה עבורי, אלא כי אני אוהבת אותה, ואני רוצה שיהיה לה אוכל חם, כי אני רוצה, לא כי צריך. או לא כי זה אומר עליי, אלא אני רוצה להיות טובה לאנשים סביבי. למה לא כולם רוצים להיות טובים? ואני חושבת שזה כי באיזשהו מקום, כל הזמן גורמים לנו לחשוב שאנחנו מתחרים אחד בשני, ולא מקשה אנושית אחת חיה, כאילו. וגם אני לא אוהבת להיות חלק מה, אני אוהבת להיות בולטת, אבל בכל זאת אני חלק ממקשה אנושית חיה, כאילו. אני חלק מתרבות, חברה, נשים, בחורות צעירות, בנות עם שיער חום, כאילו, אני חלק מקבוצה. למה לא להיות אדם טוב? ואני חושבת שזה סך כל מי שאני. אני גם האופי שלי, והמטרות שלי, והחיוניות שלי, והשירים שאני אוהבת, כן?
בהקשר הזה שמעתי אנלוגיה ממש ממש יפה, תסלחי לי שאני לא זוכרת את שמה עכשיו, אבל היא הרתה איזושהי גורו של אהבה עצמית, שהרתה בעצם קנקן עם פרחים, מלא פרחים, וכל פרח הוא משהו אחר, צהוב, ירוק, כחול, גדול, קטן, והפרחים מדברים אחד לשני. והיא אומרת, תראי כמה אני צהוב וגבוה, אני יודע שזה לפחדנים. ואחד אומר, תראי כמה אני נמוך, ואתם כאלה גבוהים. ואחד אומר, אבל אני לא מריח טוב, ואתם מריחים כל כך טוב. וביחד, בלי כל הסיפור הזה, יש יופי. יש יופי באחדות, שכל אחד הוא שונה, וכל אחד הוא אחר. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לקבל את עצמנו. למצוא את המקום של לקבל את עצמנו, את הייחודיות שלנו, להאיר את האור שנמצא בנו.
אני חושבת שזה מצחיק, אנחנו מסתובבים מוסר כפול. אנחנו צוחקים, שנייה יוצא לי, שנייה, צוחקים על זה שכל הסינים דומים, נכון? זה מצחיק אותנו שהם דומים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להידמות. כאילו, אנחנו גם נורא רוצים להיות מיוחדים, הרבה פעמים אני שואלת נערות, אתן, בשכבה שלכן, נראות אותו דבר? מה פתאום, כל אחת איתנו מיוחדת. והילדות בכיתה ח', אלה שקטנות מכם בשנתיים, כן, הן נראות אותו דבר, מתלבשות אותו דבר, עושות הכל אותו דבר. נורא קל לנו להסתכל החוצה, אבל אנחנו לא שמים לב שאם כולנו רוצות להעלים את הקמטים במצח, ושוב, לא אכפת לי שעושים את זה, אולי גם אני אעשה את זה יום אחד, אבל אני אומרת, שנייה. אם כולנו רוצות להזריק חומצה כדי שלא יהיו לנו קמטים במצח, וכולנו רוצות שפתיים עבות יותר, וכולנו רוצות ציפורניים ארוכות יותר, וכולנו רוצות מותן צרה יותר, אנחנו רוצים להידמות אחד לשני. אנחנו רוצים. וזה בסדר, אבל בואו נכיר בזה, שאני רוצה להיות, שאנחנו לא מחפשים, אנחנו מחפשים להיות ייחודיים, אבל בפועל אנחנו לא. אנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו, בכעס שלנו, בכאב שלנו, בקושי שלנו, אבל אנחנו לא מבינים שבפועל כולנו חווים את הכאב הזה ביחד. אז כאילו, בוא נהיה חוו, ולא אחד נגד השני.
שזה, וואו, זה ממש רעיון חזק של איך אנחנו יכולים בעצם להוציא את הייחודיות שלנו, כי זה מפחיד להוציא את הייחודיות שלנו. יש הרבה כאלה שהם, שחווים חרם חברתי בגלל זה, ומסתכלים עליהם מוזר. אז היצר ההישרדותי אומר, בוא נשאר בחבורה, בוא נהיה דומים לכל השאר. ואז מתחילות כל מיני מוסכמות חברתיות כאלה, שאנחנו כביכול הולכים אחריהם, ומראים לנו בטלוויזיה 24/7, מה נחשב יפה. זה נחשב יפה, וזה לא נחשב יפה. וגם באינסטגרם וברשתות החברתיות, וצריך איכשהו, אז עוד פעם אנחנו חוזרים בעצם לערך העצמי. ברגע שבן אדם מחדד לעצמו את הערך העצמי, ברגע שבן אדם יודע שהוא מביא ערך עצמי, שהוא מביא, מה זה ערך עצמי בכלל? תכף נדבר על זה. אבל ברגע שהוא יודע שהוא מביא איזשהו ערך מתוך עצמו, ונותן ערך שהוא טוב, הוא משפיע לטובה, אז הוא כבר יכול לנתק את עצמו טיפה מהמרחב ולהשפיע עליו לטובה. ולכל אחד מאיתנו יש את זה.
וגם הכי קטן שיש. אמהות שכתבות לי, אמרתי את זה קודם, שמפחדות שהילד שלהם יחווה מה שהן חוו, הרבה פעמים אני כותבת להם, יודעת מה ההבדל? של הילד שלך יש אותך. את בעולמך הכי קטן, בבית הקטן שלך ארבע קירות האלה, את משפיעה על העתיד של הילד הזה. ושוב, אני לא איזה אמא, תעשי טוב לילד שלך, אני ממש לא, גם אני עושה טעויות, אני נולדתי עושה טעויות לילדה שלי, כן? אני מודעת לזה. אני חושבת שכולנו מודעים לזה. אבל אם מספיק אכפת לך שהילד שלך יאהב את עצמו, בלי קשר לאיך שהוא נראה, ואת רואה אותו כיצור הכי יפה בעולם, ואת אומרת לו את זה, בלי קשר למשקל שלו, בלי קשר לפיצונים, בלי קשר לשיער פנים, בלי קשר לכלום. את מסתכלת ואת אומרת, אתה, הדבר הכי טוב שנוצר פה, זה מה שהילד שלך קיבל, ושאת פחדת שלא קיבלת. מעולה. אז תמשיכי להדהד את זה, ואת תשני את עולמו, לא במודע. עדיף לילד לא להיות בסטנדרט, אבל לקבל את כל האהבה מהאדם שמגדל אותו. וזה השינוי הקטן, זה הערך הטוב, גם אם לא חברתית עכשיו להשפיע, לשנות את זה למיליון אנשים, את שינית את הגורל של הילד שלך. ככה אני רואה את זה.
לגמרי, לגמרי. אז בוא נלך צעד אחד קדימה. כשאנחנו מדברים על ערך עצמי, ואנחנו מדברים על אותה אמא שנותנת, שאומרת בעצם, אני אוהבת אותך איך שאתה. בלי הפלקט החיצוני הזה, בלי הגוף. בסדר, הבנו שהגוף הוא חשוב. אז מה בעצם יש בפנים? מה יש בתוכנו?
אני צריכה לענות על זה. אני יכולה לנסות. אני נחשפת להמון אנשים בעשייה שלי, ולשמחתי הרבה מאוד אנשים שהם, זה מוגדר עוקבות, כן? זה שם שטחי נורא. אבל הרבה מאוד עוקבות שלי משתפות אותי על הרבה מאוד דברים שלהן, ובאמת עוקבות אחריי מרופאות ופרופסוריות, דרך נשים שהן, מישהי פעם אחת שיתפה אותי שהיא עובדת בספארי, כאילו שהיא מאכילה חיות. יו, זה מקצוע מעניין, יו, כאילו. מגניב. אני מכירה מישהי כזאת, איזה מגניב זה. ומורות ומטפלות ונשות רוח ו... ואגב, נשים ממקצוע של כאילו, ירידה במשקל נקרא לזה, מאמנות ודיאטניות ודיאטנים ומאמנים. ואלה אנשים שגם אם הם עושים את מה שהם חלמו לעשות בחייהם וגם אם לא, כן? גם אם הם כזה בייעוד שלהם מבחינתם וגם אם לא, הם מה שמספרים, אנשים שרוצים להיות יותר, וכשאני אומרת יותר זה הערכים שמעבירים, אם זה להורים שלהם, לאחים שלהם, לילדים שלהם, זה להיות משמעותיים בעבודה שלהם בשביל לשנות משהו, לשנות לאנשים את המצב רוח, את היום, את השיח. כאילו, אני רוצה לחשוב בשאלה הגדולה מה יש לנו בפנים, חוץ מהערך, אני תמיד נורא התגעתי באופי שלי. וברור שאני הבת של ההורים שלי, ולכן האופי שלי הוא תוצר לוואי של ההורים שלי. אבל תמיד נורא התגעתי בזה שאנחנו אנשים מצחיקים, שאנחנו אנשים שמחים, שאנחנו אנשים בלגניסטים. אני אוהבת את זה. אני אוהבת שיש לנו אופי. ופעם התבאשתי שאני בלגניסטית. פעם התבאשתי שכזה, רק בבית שלי יש בלגן. והנה, פתאום בנות היו באות אליי, חברות שלי היו באות אליי הביתה, ואמרות, יו, אפשר לשים פה רגליים על השולחן. אז אמרתי, אי, אופי. זה זה, יש בית שהאופי שלו הוא אחר, כן? אבל בית שלי, כאילו, איזה כיף שיש לי את הקטע שלי. איזה כיף זה שיש לנו קטע. כאילו, זה מה שעולה לי בראש כשאני חושבת על מה שיש בפנים.
על הייחודיות.
כן, ואני גם מבינה מה ש... אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת קודם, על זה שזה מוביל לקושי, בטח בגילאים צעירים. אני לא חוויתי את זה על בשרי, גם החיות שלי לא. אבל, כן, כאילו...
בעצם הנראות החיצונית שלנו היא בעצם מלבוש לנפש שלנו.
אמרנו שנדבר על מלבוש.
והנפש היא מלבוש לנשמה. והנשמה זה כבר חלק הלא כממל, בכל זאת תוכנית רוחנית. נכון. אז בעצם הנשמה ירדה לכאן והתלבשה בנפש, שזה התכונות המיוחדות שלנו, שזה האופי הייחודי שלנו, שרק לנו יש אותו, הסט של התכונות האלה, ואחר כך היא התלבשה בגוף. ובעצם הקבלה אומרת שכל, אפילו קמת וקמת שיש לנו בפרצוף, זה תוצאה של התודעה שלנו. ויש מי שיודע לקרוא את זה, אם זה ברפואה הסינית, ואם זה בתורת הקבלה, שיודעים לקרוא את הקווים שביד, ויודעים לקרוא את זה, כי כל דבר כזה בעצם מסמל משהו. ואתם מכירים את זה מהיום יום שלכם, לא נלך כל כך רחוק. אם אנחנו מדברים על השמנה לדוגמה, אז בן אדם שהוא מעל הממוצע, או שהוא צובר שומן נקרא לזה, זה בעצם בן אדם שמבחינה רגשית, קשה לו, והוא צריך להסתיר משהו. עכשיו, זה לא משהו מודע, זה לא משהו שנעשה בצורה מודעת, אבל כן יש אנשים שבאים אליי לקליניקה לטיפול, ומספרים לי, עברתי פגיעה מינית, ומאז הרגשתי שאסור שיראו אותי, ואז התחלתי לאכול בלי סוף. זאת אומרת, זה מנגנונים של הנפש, של הישרדות, של התמודדות, ולפעמים אנשים משתמשים בזה, וזה אנשים מאוד מאוד רגישים. אז האם יש בחירה בלהיות שמן?
זה לא. זה ניפצנו כבר, לא? אני כן אגיד שמאוד, שנגיד, אולי אני מאוד רגישה לנושא הזה. אני לא מבינה רפואה סינית, לא מבינה קבלה, לא מבינה, כן? ובטוח אפשר להתפלפל על זה ולהגיע למסקנות גם, נגיד, בנושא של אני או אנשים סביבי, שאני מרגישה שנגיד, השומן שצברתי לא קשור להחבאה, אני תמיד חונכתי להיות בפרונט. תמיד. תמיד חונכתי להסתובב עם ביטחון עצמי. תמיד. מגיל מאוד קטן הייתי בפרונט, בבמה. אהבתי את זה. אז אני לא מרגישה שאני נוסעת על עצמי איזשהו תירוץ, ושוב, אפשר להתפלפל, זה יכול להיות שנמצא איזשהו משהו עמוק יותר, כן? אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש המון תובנות על למה דברים קורים, כן? נגיד, הן מבחינת נראות, והן מבחינת דלתות מסתובבות, או כל מיני דברים כאלה, ואותי מאוד מפחיד שזה משליך חברתית. את הבנת מה אני אומרת? כאילו, החיבור הרוחני, הרגשי, למה שעלול להיות למישהו שהוא באמת אדם במשקל עודף, לבין מה שהחברה אומרת על זה. כאילו לא בא לי לתת לגיטימציה לאנשים כמוהו, אם היא שמנה, אז כנראה שהיא עברה משהו. אז כנראה שזו וטרנות. כי זה לא נכון. וזה בטח לא גורף. הבנת מה אני אומרת?
כן. זהו. אז אנחנו עכשיו נשמע עוד שיר.
בסדר.
אנחנו נשמע את השיר של בא מאהבה.
כן.
שיר כיפי.
כן.
ואנחנו נדבר אחר כך עוד על אהבה.
יאללה. איזה ביצוע.
צבע ליחתה, כן, בסדרתה, הם שיעידו, הם שיעידו שרבן בטעם אהבה. איזה ביסערה, הוא שתי עיני אגב, ושמות עליה שהיא באה מאהבה. צריך אותה כמת בסמלתה, הם שיעידו הם שיגידו שדבק בטעם אהבה. עצב היא שערה ושתי עיני אגם מספרות עליה שהיא באה מאהבה, באה מאהבה.
איזה שיר.
שיר נדיר. ביצוע נדיר אף יותר.
איזה קטעים, וזה מה שאני ממשיך להדהד, חשבתי שזה בתוך הראש שלי, בסוף זה הטלפון. אז התחלנו לדבר על, 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 על ערך עצמי, ועל השמנה הזאת לא בחירה.
כן.
ובעצם אנחנו נחשפים, אנחנו נמצאים בתקופה שאין אמת ברשתות החברתיות. זאת אומרת, לא כל מי ש... זה לא רק אין אמת בפרסום, אין אמת ברשתות החברתיות. כל אחד יכול עכשיו להנפיץ מה שבא לו, ולקבוע שזאת האמת.
נכון.
איך אפשר לחיות בחיים כאלה? כן, אין רגולציות. ואת מדברת בהרצאות שלך על פיתוח ראייה ביקורתית. אז ספרי לנו קצת, זה אחד הכלים שבעצם תלמדי אותנו היום.
נכון. אני, כשהתחלתי להתעסק בדימוי גוף, אמרתי בהתחלה שזה היה מצורך לפרוק. אז כשהתוודעתי לגודל התופעה, התחיל להסיק אותי איך זה יכול להיות. כאילו, איך יכול להיות שחברה שלי, שהיא שוקלת מחצית, פחות ממחצית ממה שאני שוקלת, וכל חייה הייתה במשקל הזה, שונאת את הגוף שלה יותר ממני. ואני השמנה ממנו. ואני כאילו לא בסטנדרט החברתי, והיא כאילו, היא 100% אידיאל היופי. או פתאום מפורסמות שמעידות, כל מיני דוגמניות שמעידות על, על קושי שיש להם. ובאמת, זה בא מכל מקום, ומגברים פתאום, ומגברים בכל מיני גילאים, ומילדות מאוד קטנות, ומנשים מאוד מבוגרות, ופתאום התחלתי להגיד, איך יכול להיות, שלא משנה איך אנחנו נראות אובייקטיבית, אנחנו לא אוהבות את איך שאנחנו נראות.
וזה לא רק זה, פתאום קופץ לי, אני זוכרת כל מיני דוגמניות שאומרות שהן אוכלות לבן ביום, או חסה ביום. הן סובלות בשביל האידיאל יופי הזה.
זה משהו של יותר תחילת שנות ה-2000, היום כבר אסור להגיד את זה. והיום גם הרבה דוגמניות נלחמות בזה, גם אם לא באופן מאוד אקטיבי, אבל מדי פעם יש את הכתבה הזאת באחד ערוצי בידור, שכזה בעבר הם היו ככה, והם משתקמות, כאילו כזה, כי כבר it's not popular to be ברע, כן? צריכה לראות בריאה. היום הטרנד הוא בריאות ולא רזון, אבל זה קצת מתערבב. אבל אותי זה מאוד עסיק איך זה יכול להיות, שכולנו ככה, או הרוב המאוד מוחץ, ואז נכנסתי לרשתות יותר ויותר, והתחילו להגיע אליי, בהתחלה ראיתי, ואז לאט לאט נשלחו אליי, סרטונים, ופתחתי פינה שנקראת עצבים ברשת, שזה אני מגיבה על הסרטונים האלה, שאמרתי, אם רק מישהו ייקח את הסרטון הזה, ויעשה עליו רגע שיעור קצר, ורק ננתח, חצי דקה, דקה, את מה שרואים בסרטון הזה, נוכל ללמוד להבא, לראות סרטונים כאלה, בצורה יותר מבוקרת. ועם הזמן בעצם קראתי לזה פיתוח ראייה ביקורתית, כי התכנים ברשת לא השתנו. אכן אין אמת, ואין אמת אחת. ויש גם מי שיגיד שאני לא דוברת אמת, או שאני לא דוברת את זה ממקום חיובי, למרות שאני משוכנעת בצדקת דרכי, כן? אבל אנחנו רוצים לשמוע מה שאנחנו רוצים לשמוע לרוב, כן? ובאמת גם אין רגולציה, וגם אין מי שיעצור את זה, וגם זה חוקי, וגם זה דעה, וזה וכו. אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה לתת לך כלי איך להתמודד עם הרשת, כי הילדים שלך צופים ברשת, כי חברות שלך צופות ברשת, כי את צופה ברשת, וגם לפעמים אנחנו עושים את זה מאוד לבד, נכון? לפעמים אנחנו בטלפון, במקומות הכי אינטימיים בחיינו, במיטה ובשורדים, כן? ושם יש לנו הכי הרבה מקום להכניס זבל למוח. פשוט המוח פנוי להכניס זבל במחשבות קשות. ואם רק נפתח את היכולת הזאת של להסתכל על תוכן ולהטיל בו ספק, ולשאול את עצמנו שאלות, ולהיות פתוחים, לא צריך לעבוד קשה בשביל. מה התוכן הזה מניע? הוא מניע בי משהו? למה הוא מניע בי משהו? הוא מניע בי כאב, הוא מניע בי שמחה, הוא מניע בי רוגע, והוא מניע בי כאב, למה? והאם הלמה הזה הוא באשמתי או באשמת האדם שעושה את זה? מה האינטרס פה? וזה נקודות שהם לא ישנו את החיים שלי, אבל הם יעזרו לי לראות את העולם בצורה שהיא פחות נגדי. או לפחות להבין למה אני מרגישה שזה נגדי. כנ"ל טלוויזיה. אם אני אבין ש... הנשים הכי חזקות בטלוויזיה היום נראות די אותו דבר. וזה לא שהן לא מוכשרות. רותם סלע מוכשרת, לירון ויצמן מוכשרת, הן מוכשרות. אני בעדן. אבל מתי בפעם האחרונה ראינו מישהי נמוכה, או עם שיער שחור, או לא רזונת, ועם רווח ברגליים, שמנחה תוכנית טלוויזיה. והייתה את קורין גדעון שהייתה אז מטולטלת, ויש את לוסי איוב שמנחה את רוקדים כוכבים. יש ניצנים של זה, אבל זה ניצנים בלבד. ויש מנחת חדשות אחת אתיופית, אחת. זה שיש לא אומר שאנחנו לא רואים רק נשים לבנות עם בלי קמטים במצח ושיער חלק, כולם ככה. כולם עם שיער חלק, מתוקתקות וצעירות, כולן. צעירות במידה, כן, אבל צעירות. אם אנחנו נבין שאנחנו רואות את זה ונחשפות רק לזה, ונבין שזה לא אומר שיש רק יופי אחד, ונבין שזה לא אומר שאלה החיים, ונבין שזה... שאפשר להיות מוצלחת בדרכך גם אם את לא נראית כמו יונית לוי או כמו רותם סלע, לאט לאט נוריד, במודע או לא במודע, מהרעל שיש לנו על עצמנו, ובטח על הנראות שלנו. אנחנו חושבות שיש תקרת זכוכית, אבל בפועל אין. כאילו, למה אישה שמנה יכולה לנצח באירוויזיון, אבל לא יכולה לנחות תוכנית טלוויזיה? כאילו...
זה גם להבין שיש לנו זכות בחירה, ואנחנו יכולים לסנן, האחריות שלנו איפשהו היא לסנן את התכנים האלה. אני זוכרת שהתחלתי להשתמש בשיין, או שיין, לא משנה, באפליקציה הזאת, ונדהמתי, יש דוגמניות שהן במידה שלי.
אשכרה ככה, כן.
ויש ואפשר לראות איך זה נראה בכל המידות. ומן הסתם, אף פעם לא מעניין אותי איך לראות, איך זה נראה על הדוגמניות הרזות האלה, כי זה, ככה זה לא יראה עליי.
לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי עליי בכלל. ופתאום אני רואה שאני יכולה להתחיל לטייל בין המידות ולראות איך זה נראה גם אחרת.
ועצם העובדה שאת יודעת שהעובדה שיש דוגמנית רזה, או קטנה ממך, בסדר? שלובשת את זה, וככה זה נראה עליה, ואת לא ישר הולכת ל... זה לא נראה עליי ככה, כי אני שמנה, כי אכלתי אתמול, כי לא עשיתי אימונים, כי יצאתי מהחדר כושר. אלא את יודעת להגיד, זה נראה עליה ככה, כי היא במידה הזאת, והיא גברת רייצ'ל, ואני מי שאני, ואיזה כיף שאני יכולה לראות מישהי כמוני, ולא... אני דיברנו על זה לפני השידור, שראית סרטון שלי, שמישהי אמרה שביום שהיא הביאה דוגמניות מלאות, אז המחירות שלה ירדו. אני עובדת עם מותג אופנה ישראלי כבר קרוב לחצי שנה, אולי טיפה יותר. וכל פעם שאני מעלה שם משהו, והדוגמניות, זה חנות למידות גדולות, והדוגמניות שם הן כאילו לא בדיוק מידות גדולות. לפעמים מביאים מישהי שהיא קצת עם בטן, כן? והבנות אומרות לי, אם זה, לא הייתי רואה את זה עלייך, לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מסתכלת על זה בחיים, לא הייתי קונה את זה מאתר בחיים. אנחנו רוצות שיתייחסו אלינו כיצורים תבוניים, אבל זה הזמן שלנו לדרוש. וגם אם זה לא לדרוש, ללכת למנכ״ל ולהגיד לו, זה להתחיל לקנות כשמרימים לי. זה להתחיל לקנות שרוצים אותי כצרכנית, אבל במקום מכבד. לא ללכת למי שמכאיב לי, לא ללכת למי שמציק לי, וזו ראייה ביקורתית. מישהו מכר לך מנקודת כאב, כמו הבחורה עם הסימני מתיחה, לא ללכת. אם יש לה מכשיר לסימני מתיחה, גם למישהי שלא עושה את זה בצורה הזאת. יש מכשיר, היא לא המציאה את המכשיר, היא לא פיזיקאית גדולה, כן? ואם למישהו יש כדורי הרזיה, אבל אף לב הפלא, לא כל העולם רזה, אז לשקול פעמיים, אולי פשוט מוכרים לך כדי לגעת בנקודת כאב שלך, ואין דבר כזה שיכול להרזות אותנו על ידי כדור. כי אם היה דבר כזה, הבחור הזה היה ביליורדר, והיה לו וילה בגודל של כל אפריקה, נכון? כי הרי הוא גרם לכולנו להרזות, וזה כל מה שכולנו רוצים. וגם כולנו היינו מסתובבים כשלדים ברחוב, נכון? אבל זה לא המצב. ויש סיבה שזה לא המצב. אפילו זריקות הרזיה מקבלות סימן שאלה בסופן. כאילו, זה כבר לא ודאי, גם ניתוחים בריאטרים. אז להטיל ספק, להבין שלא הכל חף, אוקיי, יותר נכון, הכל עם אינטרס. גם האינטרס שלי, אגב, הוא להיות חשופה יותר, ושיכירו אותי יותר, ושיבוא יותר להרצאות שלי. וגם לעשות טוב בעולם על הדרך, כן? אבל גם להתפרנס, וגם שיאהבו אותי, ומי יודע, אולי יום אחד להדליק משואה. כן, גם לי בא להיות גדולה. אבל עדיין בא לי גם לעשות דברים טובים, אבל צריך לשים לב, לשקול. גם לי אל תאמינו תמיד.
וזה לא, זה לא רק שם. אם אנחנו לוקחות את זה לעוד מקומות, אז זה לא רק בתחום של הביגוד, זה גם בתחום של הרפואה הפלסטית. דברים רופאים פלסטיים, מנתחים, הם אומרים שכאן נמצאים אנשים שיש להם בעיות נפשיות עם עצמם, והם פותרים את זה באמצעים חיצוניים. אנחנו צריכים להבין שכאבים זה כאבים של הנפש. אנשים באים עם כאבים של הנפש, ומנסים לפתור את זה בצורה חיצונית. אני אקנה בגד, אני אראה יותר טוב, אני ארזה, אני אראה טוב, טוב. במקום לשאול את השאלות האמיתיות והעמוקות יותר, למה זה כואב לי? אולי בילדות שלי עשו עליי חרם, ואולי שם אני צריך לטפל. אולי אני צריך לטפל בדימוי גוף שלי. זה דברים שהם הרבה יותר עמוקים.
זה פשוט יותר אינסטנט.
כן.
כאילו, גם אני יכולה לחשוב שאם מחר יגידו לי, תקשיבי, מחר את עושה מזרק פה, יש לך שפה קצת יותר עבה, ואף קצת יותר קטן, ויוריד לך את הסנטר הכפול, סתם אני זורקת פה דברים שמשתייכים לחוסר ביטחון מסוים שיש לי, הייתי אומרת, יאללה, אם מישהו משלם לי על זה, כן? כי אין לי כסף לזה עכשיו. יאללה. בסופו של דבר, אם לא נבנה את ה, איך קוראים לזה? את היסודות של בית המקדש שנקרא הגוף שלנו, שזה הנפש שלנו.
וגם הנפש שלנו.
אז עד מחר נעשה ניתוחים פלסטיים, ועד מחר נקנה בגדים כדי להשתיק את הנפש, ועד מחר נרצה לרדת במשקל, וזה לא ייגמר.
ולכן כל כך חשוב הראייה הביקורתית הזאת. לבוא ולראות איפה זה כואב לי, ולטפל בכאב, ולא לטפל בחיצוניות. כי אז אני שמה פלסטר, וזה לא עוזר. אז עוד דבר שרציתי לדבר עליו, זה בעצם מאיפה נובע הערך העצמי שלנו. בעצם העליתי איזשהו פוסט על זה, שהערך עצמי שלנו, מה זה בכלל המילה ערך? האם אני יכולה למדוד את עצמי כבן אדם כמה אני שווה? האם אני שווה לפי החשבון בנק שלי? האם אני שווה לפי המידה שלי? לפי כמה שאני נותנת? מה זה הדבר הזה? ערך עצמי. מה זה ערך בכלל? ואני רוצה להגיד פה שלבן אדם אין ערך. אנחנו לפי שפת הקבלה, אנחנו חלק אלוקא ממעלה, אנחנו נשמה. אנחנו נחצבנו מאור אינסוף. ובאור אינסוף אין ערכים. אנחנו אהבה, תאורה, אנחנו שמחה, אנחנו מה שאנחנו נותנים לאנשים אחרים, וזהו, וזה נגמר פה. אז תפסיקו להעריך את עצמכם לפי מה שהחברה אומרת. כי אין לנו באמת ערך. כל אחד והערך שלו. בשבילי את אדירה, את נהדרת. כיף לי לראות אותך. כל פעם שאת קופצת לי לפיד, את עושה לי טוב בלב. וזה הערך שלך בשבילי. ולא מעבר לזה. אז ככה, להוריד, לשים בצד את השיח הזה, לא לתת לאנשים להשפיע עלינו, אנשים עם אינטרסים, ולפתח ראייה ביקורתית, שזה מאוד מאוד חשוב. התוכנית שלנו ככה מתחילה להגיע לסיומה, לצערי הרב. אני חושבת שעברנו על רוב הנושאים. אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו נשמע את השיר האחרון, כי יש פה איזשהו משהו שרצית להעלות לגבי הללי. ואז אנחנו נדבר על זה.
Yeah.
בואי ספרי לנו למה בחרת השיר הזה. יש לו משמעות רגשית עבורך.
אוהו, מהגדרה של רגשית. אני לפני שבועיים, דעתי הלילה לפני שבועיים, איבדתי את החיילית שלי.
וואו.
כן, מאוד, מאוד חדש. הבת של אחותי, אני הבכורה, זו אחת מהחיילות הקטנות שלי. לסטטיסטיקה מצוינת שנקראת מוות בעריסה. קוראים לה הללי. והשיר ברקע זה השיר שבעצם מתחיל כשיר שאחותי הקדישה, אחותי וגיסי הקדישו להליג שהיא נולדה, יש לנו כזה נועל במשפחה להקדיש שיר לכל עולל שנולד, והפך להיות השיר הכי עצוב בעולם.
ממש.
זה שיר שאני מאוד אוהבת, אני שומעת אותו בלופים עכשיו, והוא מזכיר לי אותה, אבל חשוב לי להגיד משהו בהשראת הללי, בעצם אין החלטה שאבא שלי אמר, היא מתקשרת מבחינתי פשוט לכל מה שאנחנו אומרות פה היום. אבא שלי אמר בלוויה שזכינו להיחשף לטוהר בהתגלמותו לילדה עוד 3 חודשים ויומיים, ששום רע לא נגע בה, שהיא באמת הטוב, תמצית הטוב, וזכינו לגעת שם, והיא זכתה כאילו להיות חלק מהחיים שלנו 3 חודשים ויומיים, ותפקידנו זה לקחת את התואר הזה ולהפיץ אותו, ואז הוא אמר בואו נהפוך את הללי גם לשם פועל, לעשות הללי בעולם. דיברנו על ערך, ודיברנו על מטרה, ומה יש בפנים. וזה לא כזה, זה החלטה משפחתית, זה איזשהו הלך רוח, עברו בסופו של דבר רק שבועיים. אבל, כאילו, מבחינתי, אני עכשיו קיבלתי את השראה ממנה, נקרא לזה. אני לא יודעת אם מסר ממנה, אבל השראה ממנה להיות טוב. ולעשות הללי בעולם, וזה חלק ממה שאני בוחרת לעשות, ואני באמת מאמינה שהתוכן שעשיתי עד היום הוא נועד לעשות טוב, אבל היום אני עושה אותו בהרבה יותר מודעות. אני עושה אותו על מנת לעשות טוב בעולם, על מנת להפיץ טוהר, על מנת לעשות הללי, וגם המילים של השיר, כאילו זה שיר שהוא על פניו לא עצוב, אבל הוא כן עצוב, וזה עד אינסוף, כאילו באיזשהו מקום זה... טוב אפשר באמת להפיץ עד אינסוף, ואור קטן מתעלה על חושך, גם אם הוא מאוד גדול. כאילו, עוד פותחת אור אחד והחושך כבר לא כזה גדול. ואם אני יכולה להשתמש בשמה, וקיבלתי אישור מאחותי כמובן, כדי לדרבן, להפיץ טוב, ולהפיץ הללי בעולם, ולהיות אנשים טובים, ולהיות טוהר, אז אני שמחתי שתכירו את הללי ואת הסיפור הלא... הלא שמח שלנו בשביל דברים שמחים.
וואו, רוני רמז, תודה רבה שהיית איתי.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תעקבו אחריה ברשתות החברתיות.